לקראת סוף הפרשה מופיע העניין של לחם הפנים, מה שכתוב ביום השבת, ביום השבת יערכנו. לוקחים את לחם הפנים. לחם הפנים זה כך היה המנהג, שהיו מחליפים אותו ביום השבת. יש בגמרא מסרת שבת איך בדיוק הייתה החלפה, שהיו שמים שלא יהיה פעם בלי לחם, אז היו מכניסים מצד אחד, מוצאים מהצד השני. וזה העניין שביום השבת יערכנו לפני השם. הגמרא מסרת חגיגה אומרת, מלמד שהיו מגביהים אותו, את השולחן, והיו מראים בו לעולי רגלים לחם הפנים. כנראה שהיו מגביהים וככה קצת מתאים אותו על הצד שיוכלו לראות, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסידורו. דאמר רבי ישוע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, כסידורו כך סילוקו, שנאמר לשום לחם חום ביום ילקחו. פשט, סילוקו כסידורו, כששמו את לחם הפנים אז לחם הפנים היה חם, כשהורידו את לחם הפנים, לחם הפנים היה חם, סילוקו כסידורו. היו פשוט מאוד יכלו לראות שזה חם. מסתבר שהיה שם ריח כמו במאפייה של אנג'ל. יכלו ממש להרגיש, יום חמישי היום. מרגישים באוויר שאופים את החלות לשבת, כל ירושלים מריחה. אז היהודים שעמדו שם ליד הלחם הפנים, הרגישו שזה חם. הלחם היה חם. סילוקו כסידורו. כמו שכשהכניסו אותו היה חם, ככה שהוציאו אותו הוא היה חם. שואל התוספות, מה זה סילוקו כסידורו? לכאורה, אומר התוספות, לעניין מה שהיה רך. זאת אומרת שהראו להם שהלחם היה רך, לא שהיה חם, אלא שהוא היה רך. למה הם מראים להם שהוא היה רך? ומה שאמר הפסוק, חום ביום ילקחו, לאו דווקא, דלא היה חם. תהי כמה דאמר במנחות, שהיא נאפת בערב שבת, ואי אפשר שישמור החום עד שבת. מה זאת אומרת? שסידורו כסילוק, סילוקו כסידורו. זאת אומרת שכאילו כשהכניסו את זה זה היה חם, כשהוציאו את זה זה היה חם, אבל זה לא נכון שכשהכניסו את זה זה היה חם. כי מתי אפו את לחם הפנים? אפו אותו ביום שישי. מתי החליפו אותו לתוך השולחן? הכניסו אותו בשבת קודש. עברו 24 שעות. 24 שעות התנור הזה עומד מחוץ. הלחם הזה עומד מחוץ לתנור. זה לחם קר. זה אולי לחם טרי, אבל זה לחם קר. עכשיו אתה בא ואתה אומר לי, תדע, הלחם היה חם כמו שסידרו אותו. הגרוי סגדילה, כשסידרו אותו הוא לא היה חם, ושוציאו אותו הוא לא היה חם. ומביאים לי את הפסוק, לחם חום ביום ילקחו. אומר התוסו, תדע לך, זה לא לעניין שהיה חם, זה לעניין שהיה רך. חם זה לא היה, זה היה טרי, זה היה רך, היה אפשר לעשות קווץ' ככה וזה היה ראו שזה לחם טרי, אבל זה לא היה, סליחה אם אתם לא אכלתם עוד ארוחת ערב, אני מדבר איתכם ככה, אבל עוד מעט נגיע שעת גולתכם, אבל בינתיים נדבר לחם הפנים, זה גם כן עניין גדול. רק לחשוב נעים סביב, אז זה היה רך. כך אומר התוספות. אומר עשת אמת. א', יש את שאלת התוספות, ושאלת התוספות זה שאלה מאוד חזקה, יותר מדי חזקה, ככה, לדלג על זה. כתוב בפסוק, והגמרא מביאה את הפסוק, לחם חום ביום מלאכוי. א', ב', שואל עשת אמת, איזה מין סימן ראו חיבתכם לפני המקום? הלחם של הקדוש ברוך הוא, לחם הפנים, נשאר חם. זה, סליחה שאני אומר, אולי זה לא נשמע יפה, אבל זה הקדוש ברוך הוא אוהב את עצמו, אז הוא משאיר לעצמו לחם חם. אבל איפה רואים פה חיבתכם? איפה רואים פה את החיבה של עם ישראל? ראו חיבתכם. מה זה? אומר עשת אמת, וזה העיקר שאני רוצה להתעכב עליו, ותכף נדבר עוד בעניין הזה. אומר עשת אמת, תדע לך, כששמו את הלחם הוא היה קר, אבל לפי הלב החם של כלל ישראל בעבודת השם שלהם, בזה שהם באו ברגלים והם הוסמכתם לפני השם והם התחברו עם הקדוש ברוך הוא והם התקרבו אליו והם נדבקו בו, אז הלחם היה מתחמם. הלחם היה מתחמם. וכשהם פתחו להם ואמרו להם, ראו חיבתכם לפני המקום, אומר עשת אמת, אתה יודע מה זה? אמרו להם, תדעו לכם, לחם הפנים מתנהג לפי ההתנהגות שלכם. תראו עדי חן המעשים שלכם מגיעים, תראו כמה אתם חשובים לפני ריבונו של עולם. שאם אתם חמים, הלחם הפנים חם, אם אתם קרים, הלחם הפנים קר. הראו להם שהכל תלוי בעבודה שלהם, ולפי מה שהם, ככה זה לחם הפנים. וזה הכוונה, ראו חיבתכם לפני המקום. תראו מה זה, הכנסנו שם לשולחן לחם קר, לחם טרי זה נכון, אבל לחם קר. ועכשיו תסתכלו מה זה, לפני שבוע, ובכלל אם זה היה יום טוב ושבת בכלל, אז היה עוד יותר מזה, אבל זה לא לפני שבוע, תראה מדרש אומר תשעה ימים, כי זה באמת, זה יום שישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. אז זה תשעה ימים. הראו להם לחם של תשעה ימים, והוא חם. ואמרו להם, ראו חיבתכם לפני המקום, שפעלתם באמצעות המעשים שלכם, כמה אתם חשובים, שפעלתם באמצעות המעשים שלכם, שהלחם יהיה חם, כאילו שעכשיו הוציאו את זה מהתנור. למרות ששמו אותו היקר, אבל הכל הולך לפי המעשים שלכם, הכל תלוי בכם, וזה חיבתכם לפני המקום, זה החיבה שלכם, שזה הכל תלוי בכם. ומכאן אני רוצה להמשיך לפרשה שבאה אחרי זה. כתוב, ויצא בן אישה ישראל, מיד אחרי זה, הפרשה הבאה, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך המחנה, וימנצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל. אומר רשי, מהיכן יצא? ובלוי אומר, מעולמו יצא. הוא הפסיד את העולם שלו. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא. לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, שם הפת צוננת של תשעה ימים. שואל המקלל, המגדף הזה, הוא עושה צחוק. אומרים לו, תדע לך, זה עניין ששמים את לחם הפנים לפני תמיד. איזה מין פרצוף יש לזה? דרכו של מלך לאכול פת חמה או פת צוננת? ברור, פת חמה. לחם אוכל לחם, מלך אוכל לחם טרי, הוא לא אוכל לחם של תשעה ימים. ואתם עושים מזה ביג דיל, שמו שם לחם תשעה ימים. זה לא כבוד כזה גדול, זה סתם, זה צחוק. דרכו של מלך לאכול פת חמה או פת צוננת? ואומר, פת חמה. ואתה אומר לי פה לשים לחם 9 ימים? איזה מין דבר זה? כך אומר המקלל. הוא מלגלג. והפרשנות לפי זה, מה שכתוב כאן, זה תורת כהנים, אז ויקלל, זה יותר עניין של לעשות צחוק. זה יותר עניין של לגדף. לעשות איזה מין, לזלזל. וזה היה העניין שלו. שהוא זלזל בכל מה שכתוב. שואל האמרה אמת, וזה קשור למה שדיברנו קודם. ריבון העולמים, הרי כתוב שכשהיו העולי רגלים באים ברגלים, היו מראים להם את הפרוכת, ומה היו מראים להם? לחם חם. אז מה שואל פה המקלל? דרכו של מלך לאכול פת חמה או פת שוננת? אני אומר לך, דרכו של מלך לאכול פת חמה, והלחם היה חם. מה השאלה? הלחם היה חם. זה יחזיק חם 9 ימים. וכך הראו להם, שהם היו עולים לרגלים, היו מראים להם לחם חם. אז מה הוא שואל? מה הוא שואל המקלל? אומר האמרה אמת, עוד פעם אותו רעיון שאמר האבא שלו. אומר האמרה אמת, הלחם הפנים זה כמו מה שכתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. שיהודי הגיע אל הקדוש ברוך הוא ברגלים, והיה לו לב חם על ריבונו של עולם, אז פתחו לו את הפרוכת, ומה הוא ראה? הוא ראה לחם חם. והיו אומרים לו, והוא חיבתכם לפני המקום. וכשיהודי היה לו לב קר על ריבונו של עולם, היו פותחים לו את הפרוכות, והיה רואה איזה חתיכת בצק ישנה מונחת שם. זהו. פלא שהמגדף, המקלל, ככה מדבר, יש לו לב קר על ריבונו של עולם. וכשהוא ניגש ומסתכל, מה הוא רואה? הוא רואה את עצמו. זה לחם הפנים. וואו. זה לחם שהוא מראה. הוא פה, הנה. ככה, תסתכל. זה אתה. זה לחם הפנים. זה הפנים שלך. תסתכל על הלחם. בצורה שבה אתה מעמיד את עצמך. בצורה שבה אתה מסתכל. ככה אתה רואה. זה לא הבעיה של הלחם. זה בעיה של הלב שלך. איפה אתה נמצא? הכל מתחיל ממך. זה היסוד של לחם הפנים. היסוד של לחם הפנים וחיבתכם לפני המקום, זה ההבנה שהכל בידיים שלנו. אנחנו נקבע אם הלחם יהיה חם, אם הלחם יהיה קר. בגלל שזה אנחנו. וזה החיבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהוא בא אלינו ואמר לנו, ילדים יקרים שלי, תיקחו את העולם ותעשו אותו כמו שאתם מבינים. תנהיגו. יש לכם כוח. ואני נותן בידכם את הכוח. אבל תדעו, כוח, הנהגה, זה אחריות. אתם מחויבים גם באחריות של הדבר. תנהיגו את הדבר מתוך אחריות, ותדעו שאם יש לכם לב קר על ריבונו של עולם, אז יגללו את הפרוכת, ויעמוד שם אחד ויגיד, זה מה שהמלך אוכל? לא, זה לא מה שהמלך אוכל. זה מה שאתה נותן למלך לאכול. זה הכל אתה. תפסיק להסתכל על הלחם. תסתכל פנימה. הלחם זה בסך הכל ראי ששמים לך לפני הפנים. זה לחם הפנים שלך. זה הפנים שלך. זה הכל. ומכאן אני רוצה לעבור למשהו הרבה יותר כללי. המסר שעולה מפה זה העניין של לקיחת אחריות. זה בידיים שלך. מסתובב המקלל הזה, המגדל, מדבר, זה ככה. ופתאום מה אומר לו האמרה אמת? זה לא ככה. זה אתה ככה. שמעתי פעם, מישהו אמר, איזה בחור שלקח הרבה זמן עד שהוא התחתן. הוא היה רווק הרבה זמן, ובסוף, ברוך השם, מצא את ה... מצא את השידר שלו, אז במסיבת הרוסין שלו הוא אמר, כתוב קשים לזווגם כקריאת ים סוף. אז הוא אמר, לא כתוב בלשון חז"ל קשה לזווגם כקריאת ים סוף. זה לא משהו אובייקטיבי. קשים, הם קשים, זה לא קשה, רק בגלל שהם קשים זה נהיה קשה. אם זה קשה, זה לא בגלל שזה קשה, זה בגלל שאתה קשה. קשים, השניים האלו, הם היו קשים, הם היו קשים לזווגם, אז זה היה קשה. אז מתחיל אצלך, זה לא מתחיל במציאות. והשאלה איפה אתה עומד, איך אתה נראה, זה לחם הפנים. קשים, אתם קשים, לא המציאות. וכאן אני רוצה באמת לקחת את זה למישור הרבה יותר רחב. עוד כתוב בתורת כהנים, רש"י מביא את זה, מה היה הסיפור של המקלל? מבית דינו של משה יצא, בא ליטה אוהלו במחנה דן, אמרו לו, מה תבחר לכאן? הוא רצה לקחת את האוהל שלו לשים במחנה דן, כמו שכתוב, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן. אז הוא אמר, אני מדן. אמר להם, מבני דן אני. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. זה לא הולך לפי האמא, זה הולך לפי האבא. ומי האבא שלו? מי האבא שלו? נכנס לבית דינו של משה ויצא מחויב, עמד וגידף. כאן אנחנו תופסים שהעניין של הגידוף זה לא לעשות צחוק. העניין של הגידוף פה זה כעס. זה כעס. זה מידת הכעס. זה העניין של הגידוף. שבן אדם נכנס לבית דינו של משה וזה לא מסתדר לו. הוא רוצה לשים את האוהל שלו פה. אין לו מקום אחר. באמת אין לו מקום אחר. מה הוא ילך? אצל אשר? אצל נפתלי? הוא לא שייך שם. הוא רוצה לשים את האוהל שלו פה. ומה אומרים לו? לא, אתה לא יכול לשים פה. מה פתאום וזה, ויוצא מבית דינו של משה, ומה? מתחיל לגדף. זה סתם בכלל, זה עוד צורה של כעס. בסדר, אתה כועס, מקסימום על מי אתה צריך לכעוס? משה רבנו. אבל מה הקושבורך הוא בעסק? מה הקושבורך הוא בעסק? משמע את מכניס את הריבונו של עולם לתוך הסיפור. הוא לא עשה לך שום דבר. מקסימום משה רבנו. הוא לא היה בסדר, הוא אמר לך שאסור לך. מה אתה רוצה מריבוי שלנו? מה הוא השם לך? אבל מה, כשבן אדם כועס, לא כך שלא שאלים קושיות. בן אדם כועס, אז הוא כועס. זה לא בסדר. כולם לא בסדר. גם ריבונו של עולם לא בסדר. כולם לא בסדר. מהתחלה עד הסוף. זה הכעס. זה העומק של הכעס. ואני רוצה כאן לקחת את הנקודה הזאת בעניין של אחריות. פעם ראיתי סטיקר באיזשהו מקום, היה כתוב שם, לכעוס פירושו לקחת אחריות על שטויות שמישהו אחר עשה. אתה כועס, זה לא בסדר, ההוא לא בסדר, זה לא בסדר. אז מה? אתה לוקח את זה לשם, 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 כולם לא בסדר. והאמת היא, ומכאן הגנות של מידת הכעס, האמת היא, שכשמשהו לא בסדר, תשאל את עצמך למה זה לא בסדר. אם אתה רואה פת צוננת, אל תאשים את מוישה רבינו, ואל תאשים את המזג אוויר, ואל תאשים את הלחם הפנים, ואל תאשים את ריבוי שלו אלום. אם אתה רואה פת צוננת, תפסיק לכעוס. זה אתה צונן. אל תכעס. אין לך על מי לכעוס. זה אתה. יש עניין בכעס שזה הורדת אחריות. אני לא אחראי. הוא. אני כועס עליך. אתה לא בסדר. ובן אדם כל היום מחפש אשמים. הכועסים מחפשים אשמים. או אלה שמחפשים אשמים הם כל הזמן כועסים. זה אותו דבר, זה הולך ביחד. בן אדם כועס, הוא אשם, הוא אשם, זה ככה, זה ההוא פה שם, וריבוי שלו לא בתוך החשבון. בוודאי, גם הוא אשם, כמו שכתוב, אני אשם. אבל הוא אשם, ברוך השם, ברוך השם, פשוט הוא אשם בכל, כל מה שזז. מה, אני יהודי מאמין, כל מה שזז הוא אשם. וכאן באה תביעה לבן אדם, מה אתה כועס? מה אתה כועס? נכנסת לבית דינו של מוישה רבינו, ומה הוא אמר לך? הוא אמר לך, ידידי היקר, שיש לך בעיה. אז הבעיה שלך, ידידי, זה הבעיה שלך. זה ממש מזכיר לנו את הסיפור שהיינו ילדים, שקראנו על המלכה הזאת המכוערת, שכל בוקר הייתה קמה והייתה לוקחת ראי והייתה מסתכלת, ואתה שואל את הראי, נכון שאני האישה הכי יפה בעולם? הייתה אומרת לה, לא, את לא האישה הכי יפה בעולם. לקחה את הראי, שברה אותו, שכוח, עכשיו היא כבר הכי יפה בעולם. מה אתה טיפש? אין מה לעשות. אבל בן אדם לא אוהב ששמים לו ראי. כשהוא כועס, הוא הולך ממנו החוצה. זה וזה וזה וזה, ותראו, הוא מצביע על כולם, כולם אשמים, הכל חוץ ממנו. אוי, זה כל כך טוב, אוי, זה כל כך טוב, אני אין לי אחריות. אני הייתי בסדר, אני הייתי בסדר גמור. במקרה הזה הייתי בסדר גמור. הוא ככה. וזה היסוד הגדול, ראו חיבתכם לפני המקום, בנים אתם לשם אלוקיכם, שתדעו לכם שריבונו של עולם מסר את ההנהגה של המציאות בידיים שלכם. תדע לך אדוני המקלל, שנכנסת וראית הפת צוננת, זו הפת הצוננת שלך, אל תחפש אשמים. תדע לך אדוני המקלל, שנכנסת לבית דינו של משה רבינו ואמר לך באותות לבית אבותם ונבח, אתה לא לבית אבותם, אז אתה לא לבית אבותם, אני מצטער מאוד. אל תכעס על התורה, אל תכעס. הייתי באיזשהו מקום ושאלו אותי אם זה דבר הלכה, והייתי צריך להגיד שההלכה היא ככה, משהו קצת לא נוח, משהו שזה לא נוח. הייתי צריך להגיד שלעשות כזה וכזה דבר בשבת זה אסור. שאלו אותי ואמרתי שזה אסור, והרגשתי שכשאמרתי שזה אסור, אז הפנים של אלו ששאלו אותי ככה קצת השתנו. אז אמרתי להם שאני מבקש סליחה בשם ריבונו של עולם שהוא אמר שזה אסור. אבל איזה של ריבונו של עולם? אבל זה שאתה מעמיד את עצמך אל מול העניינים. אבל זה תמיד קל לבוא ולהגיד הוא והוא והוא והוא. וזה הסיפור של המקלל. תלמדו אותו איך שאתם רוצים, תלמדו אותו עליכם הפנים, תלמדו אותו מצד הנחלות, תלמדו אותו כל לימוד שתלמדו. הבעיה היא אי נטילת אחריות. לא לוקח אחריות על מה שהוא, על המקום שהוא עומד בו. יש כולם אשמים לו. הוא כועס, עד ריבונו של עולם הוא כועס, כולם אשמים לו, אבל הוא לא לוקח את האחריות אל תוך עצמו. ידידיי היקרים, לענייננו, תמיד אנחנו משתדלים לדבר קצת בעניינים של הישיבה, והעניין הוא פשוט ביותר. העניין הוא פשוט ביותר. יש לנו ישיבה נהדרת, באמת. כמעט לחשוב שלא צריכים לתקן כבר שום דבר, אבל כל אחד מבין שצריכים לתקן וצריכים להוסיף וצריכים להגביר כוח וחיילים ולהוסיף כל מה שאפשר להוסיף. ידידי היקרים, אל תסתכלו אף פעם החוצה. תמיד בואו נסתכל פנימה. ואיפה אני? איפה אני לוקח אחריות? אל תסתובב בבית המדרש ותגיד אף אחד לא מחזיר ספרים. תחזיר ספרים. אל תסתובב בבית המדרש ותגיד תמיד יש אבק. תנקה את האבק. ככה. אל תסתובב בבית המדרש ותגיד הכל פה מלא בקבוקים וכוסות. ופהר האלו, לא אגיד מי, הם מכניסים לפה כל מיני בקבוקים. אם לא מוצא חן בעיניך משהו, תפעל. ראית? זה נראה לך פצוננת? תעשה את זה שזה יהיה פת חמה. תיקח אחריות. וכשאתה תיקח אחריות, תגלה פתאום שהפת היא חמה, ותראה שפתאום יש חיבת חן לפני המקום, ותגלה שאתה גם קצת פחות כועס. פחות כועס על עצמך, פחות כועס על החברים שלך, ובוודאי יש הרבה פחות כועס על ריבונו של עולם. ותאבות.